רב חיים אייזר גדזינסקי, אז הוא אמר שאם תקום מדינה ליהודים, אם תקום מדינה, אולי ליהודים. הוא היה חרדים, לא כל כך חששו מהמדינה הזאת. הם ידעו מראש מה שיש שלטון חילוני וזה. יכול להיות שהם באיזשהו מקום צפו גם את הדברים שמחייבים לנו עכשיו. זה שלטון מנוכר. לרוב שיש גם צדדים אחרים, אבל את החלקים האלה, שאנחנו פוגשים אותם, את הצללים הם ראו. אבל לומר ככה, אם תקום מדינה, אם הציונים הצליחו להקים מדינה, אז גם עליה יחול שלושת השבועות. שמעתם בו? יהיה אסור למרות בה, מטעם שלושת השבועות. תעשו למרות באומות העולם, לא גרה, גם כן איזה אומה, כי אסור למרות. איך הוא אמר? ומצטסיבו לב, החרדים בסך הכל היה מצב כזה, רוב רובם, לא מלפעים משתועלים, אבל יש להם איזה עמדה נפשית כזה, גלות. כמו שאתה בגלות באמריקה, גלות פה. גלות די נחמדה, יש קווים מהדרין, עם אוטובוס אגד מאחר ב-20 דקות להגיע לתחנה, בחג, אז מיד זה נושא, זה אייטם בחדשות, בכל חי כמובן, והדובר של אגד צריך להתנצל, והמדינה מעבירה תקציבים. אני קראתי על מישהו שעלה מאמריקה לפה, באחד הפרסומים שכתבו אולי זה, אחר כך רצו להתרים, אז סיפרו למה עלה מאמריקה לארץ, כי שם אי אפשר ללמוד תורה כמו פה. במילים אחרות, שם המדינה לא מאפשרת כמו פה. ללמוד תורה בנחת, לא מתקצבת, למדי תורה. שם חלק גדול, גם מה שקרוי חרדים, הולכים לעבוד. כי אין מערכת כזאת שמחזיקה את כל הכוללים וכל הישיבות וכזה היקף. יש יחידים, אז זה גם תרומות וגם מסתדרים. באמת, אלה שנשארים ללמוד, אז הציבור היהודי בעצם מחזיק אותם, ברוך השם, מסוגל. אבל פה בארץ זה בהיקף הרבה יותר גדול. אז זה היה גלות, גלות לא פשוטה. כל החסרונות שעכשיו הזכרתי, אבל זה הגישה שלהם. הם לא הולכים למרוד, הם לא הולכים בכוח להחליף את הממשלה או להמליך פה. זה לפחות עמדה נפשית של הרבה מהם, אני לא אומר, יש אולי גם שונים מזה, אבל בגדול. החבר'ה שלנו הם כאילו באמצע, הם חרדים בהרגשה של הניכור למדינה כמו החרדים, אבל לא חרדים כמו החרדים שחושבים שאנחנו בגלות, ובגלות לא מפעילים כוח, בגלות אתה מחכה שהמשיח יבוא. הוא יפעיל כוח, לא אתה. הוא מתפלל. עוד שיר המיילס. אז כל פעם אירוע כזה יכול להיות שמעביר עוד כמה לחרדים, וגם כפשוטו. כמובן אנשים שיום העצמאות זה כבר לא יהיה החג שלהם, והצבא, או שהם לא יתגייסו, והם יתגייסו, זה יהיה משיקולים תועלתיים לגמרי, שזה גם זה יכול להיות. וגם שלא ממש נכנס למקום הזה, אז קצת תזז לשם. אני לא אומר, גם המדינה בהחלט אשמה במצב הזה, שהרבה מהציונות הדתית מרגישה בפינה, מרגישה נדחקת, מרגישה שבאמת כל ה... מה, שאנחנו נדחקים הצידה?
שאנחנו נמצא את החרדים.
קצת להיות חרדים.
אנחנו מקווים את כל מה שיש שם בתור איזה, זה אני, זה בדיוק אני, הצבא זה בדיוק אני, ואני הולך לשם בתור הראשון. בסדר, קצת אני לא
עבר לבית. טוב. אם זה במובן הזה שכאילו... קצת להיות יותר רחוק מהתרבות הזאת, אז זה רווח. זה אומר, זה אולי השגחת השם, שזה בשביל זה כל מה שקורה פה. קצת יותר נהיה רחוקים מהתרבות הזאת. המערבית כאילו שמובילה את כל אותם פרקליטים ותקשורתנים וכו'. ואם זה, מה אמרת עוד? קצת להרגיש שהכל דברים תלויים בקדוש ברוך הוא ולא בנו, גם רווח מסוים. זה תהליך שעל כוחנו הוא קורה. אבל אם זה להיות במקום מריר כזה, אתה מבין, זה לא חרדי במובן רק השלילי כמעט, אתה מבין? כי לחרדי יש גם איזה מסורת, יש גם איזה... אני אומר, הוא לא מוציא את האנרגיה שלו על זה. הוא מוציא את האנרגיה שלו, אומר, עזוב, בכל החיים הציבוריים לא מעניינים אותו. הוא צריך ללמוד תורה, לקיים מצוות, להחמיר, וזהו, גמרנו. החיים הציבוריים, איך אמר לי, קרוב משפחה, יהודי, למדן, תמיד חכם, בשביל מה הנציגים שלנו בכנסת? לא בלי כסף. כל השאר לא אכפת לנו. אמר, אני לא מתבייש להגיד את זה. שיהיה. כסף לומדי תורה, זה הדבר הכי חשוב, כל השאר אבל, שאנשים ילמדו תורה. זה העניין. אז הוא גם, הוא יחסית במקום, האנרגיות שלו לפחות הולכות למקום שהוא מבחינתו חשוב, אני ממש חולק עליו, כאילו, שזה כל הסיפור, כן, אבל מבחינתו הוא בונה, בונה את עצמו, בסופו של דבר בונה את עם ישראל, וזה אני אומר, אנחנו עלולים פה להיכנס למקום הכי לא פשוט, שכאילו מצד אחד עדיין יש לנו רגישות לפי מה שקורה, אבל בנישה כל כך של... ככה, זה נראה לי צריך לחשוב איך לא להיות במקום הזה. לא להיכנס למקום הזה כל כך חריף. זה, איך בפועל? לא צריך להיות גאון, צריך בעל רוח קודש. למה?
דרך כזאת שכאילו אנחנו לא חרדים, אבל אנחנו לא ציונים.
מה, כמו של ישיבת תורת החיים למשל?
למשל, ויש לא חסר עוד. אנשים שכזה החינוך שהם מקבלים כבר.
תראה, כמו שאני אומר, זה אופציה. אתה שואל אותי, אני חושב שעם ישראל עוד יש לו הרבה התמודדויות. ויש לו עוד הרבה אתגרים. ושהאנרגיות שיש לנו, לציבור שלנו, יכולים הרבה מאוד לתרום. ושהמלחמות האמיתיות, כן, לא רק מלחמות בינינו לבין אחינו, אלא מלחמות האמיתיות עוד לא הסתיימו. ולהיכנס לנישה כזאת שבסופו של דבר לא, כאילו לאט לאט פורשת מכל השאלות הציבוריות האלה, היא בסדר. יש בה אולי מי שכבר עושה את זה עד הסוף, אז יש לו את הרווחים של החרדים. ודאי בית מדרש הוא קדוש ויקר ואי אפשר לזלזל בו. אבל זה כאילו להפסיד את כל האמת שאני חושב שאנחנו זה. אבל כמו שאני אומר, המשל של השחקן, של המשחק הספורטיבי, שאתה כאילו, אתה כאילו גם, נסביר, שהראש יהיה גם קצת מעל המים. אני אומר, אפילו השפה. לא כל הורדת מאחז או עקירה אפילו, זה גירוש. מה לעשות, זו מילה, יש בה משהו אמיתי מצד אחד, וגוש קטיף זה היה הכי אמיתי, כי אנשים לא רצו, זה היה הבית שלהם, גדלו שם וזה, הוציאו אותם בעל כוחה. אבל זו מילה שהיא משדרת ניכור. כלומר, עד הגוש קטיף מי שגירשו אותנו היו גויים, כן, היה גירוש צרפת, היה גירוש אנגליה, היה גירוש ספרד, היה גם גירוש פולין, היה תחום מושב ברוסיה. ובפירוש מי שהביא את המילה הזאת לזה באיזשהו מקום הוא בא להדהד את הגירושים ההם. ובדם סמת הגירוש הזה יותר גורם מהגירושים ההם, כי זה יהודים עושים לעצמם, וזה גם כן בהשפעת הגויים מן הסתם. אבל זה כאילו להיכנס, זה כאילו להיכנס בחזרה לגלות. זה לדבר בשפה של גלות, אתה נכנס בחזרה לגלות. וכאילו צריך ללמוד את השפה של מישהו שחושב, ואני פה רוצה להכיר את המציאות, רוצה להשפיע עליה, יודע איפה אני יכול לכוון את הכוחות, איפה אני יכול לשים הרבה אנרגיה. זה עם שרון, זה שהצבן אותנו מאוד. אבל הוא היה אסטרטג. גם כשהוא נלחם בנו היה אסטרטג, אבל גם כשהוא נלחם הפוך, הוא היה אסטרטג. שבמלחמת יום כיפור הוא שם הצליח לפרוץ, לחתול תעלה. אז מה גנרל גדול יודע לעשות? שהוא מכוון את כל הכוח לנקודת התורפה של האויב. נגיד במלחמת יום כיפור, ב-8 באוקטובר, יומיים אחרי תחילת המלחמה, אז היה הסתערות חזיתית, חשבו שהמצרים עברו את התעלה, נטטה אותם, כמו מששת הימים. הסתערות חזיתית, בנדה מסוימת, החבר'ה שלנו התנגפו על הטנקים שהיו להם, אבל בעיקר על הרבה נשק נגד טנקי שהיה לכל הרגלים שלהם, והתקפה נכשלה. היה אחד הכישלונות החמורים של המלחמה, יומיים אחרי שהתחילה. ואז בסך הכל שבוע אחרי, אז אחרי הרבה חשיבה והרבה תכנון, אז הוא מצא את הנקודה בין שתי הארמיות של המצרי, במקום שהם גם לא ציפו, כבר לא האמינו גם שנעשה את זה, שם הוא הכניס את כל הכוח, והפך את המלחמה. כמעט, כן. לא הייתה ניצחון מוחלט, אבל ממש ממצב של הפסד למצב של הרבה יותר קרוב לניצחון. אז גם במלחמת היצר, אגב, זה נכון, אבל גם במלחמה בתוך העם, במאבקים ציבוריים, כאילו החוכמה היא איפה אתה שם את כל האנרגיה שלך למקום ששם זה יכול גם להצליח. וזה גאונות, אני מודע, אני לא מתיימר להיות זה שיודע להוביל את הדבר הזה. אבל לשים כל הזמן את האנרגיות ולהרגיש שאתה נתקע בקיר, בשימה. אם אתה יודע מראש שאתה נתקע בקיר, אתה יודע שהמשחק מכור מראש, אתה יודע שאתה בא לעשות את זה, בסדר. אבל כשאני שומע כל פעם, בואו לעצור, למה לעצור? אתה יודע שאתה לא מסוגל לעצור כל ה-SMS'ים. זה גם, זה שפה לא נכונה. מה אתה מתיימר כל הזמן לעשות משהו שאתה לא יכול? עכשיו, כולם יודעים שזה לא בדיוק, אלא זה רק כדי... למה להשתמש בשפה שהיא תופחת על פנינו? תגיד, אתה בא למחות, אתה בא לעקב, אתה בא לעשות רעש אפילו. תקרא לזה בשם הנכון. אני חושב שלא, אנשים חווים חוויה של מלחמה, כמו הקנאים לפני החורבן, מלחמה, בתקווה שאין נצח. הולכים על 10% שאין נצח. עכשיו, כשאתה עומד מול הרומאים והכל הוא או הכל או כלום, וכבר לא שמעת על החכמים שאמרו שחבל על הזמן, אז נכון, אז זה העמדה. אבל כשאתה במציאות שלנו, למה ניכנס לעמדה כזאת? שאתה כאילו הולך על המקום שזה, או אנחנו או הם, או שאנחנו מנצחים, או שהמדינה מנצחת. אז מדי פעם קצת להפגין כוח וקצת הורדת ידיים, וזה בסדר, זה לא... זה כי יש לזה משקל, יש מסורת של מאבקים ממות גושימונים, ואם תרצו מביריה, עוד בזמן הבריטים וכן הלאה. אבל נשים את כל האנרגיה רק על זה, זה ככה... לא כלפי עצמנו, שהאם אנשים אומרים, זה משמח אותי, זה, זה, זה אחר כך אני החייל הכי טוב. אני מודה, יש כאלה, יש להם נפש שונה משלי. אם זה עובד. זה הציונות שלי. עכשיו אני נאבק, מחר אנחנו נלך יד ביד במקומות שעם ישראל צריך ביחד להיאבק. מצוין. אני לא פה טוען טענת בריא מוחלט. אבל לשים לב שלא נכנסים למקום הזה. אם אדם מרגיש יותר מדי מרירות, צריך לחשוב איך לצאת ממנו. אני חושב שחלק, אני לפחות בהרגשה שלי, חלק מהמרירות זה להיכנס למקום הכל כך... אני יודע מה... איפה אגב נקודת התורפה, אם תרצו? שנכון שהיא מקום אחר לגמרי. אבל איפה הנקודה שבה אפשר לפרוץ? זה נקודה של היהדות. לפני 30 שנה, כשאני הייתי צעיר, לפני... כל כך מעוגה, כן, אבל... כשפה, כשאנחנו דיברנו על ארץ ישראל, נגיד, קחו את המאבק של ימית. אני זוכר אותו. המאבק ימית, הסלוגן, השיר שלנו זה אל תעקור נטוע. שלא מי שם, מכירים את השיר? לא מכירים. מכירים? אל תעקור נטוע. ביום כיפור אחד שרתי את זה בבניין של... שהיה פתוח לציבור הרחב, אז אחד הפיוטים, נתבשנו במנגינה הזאת. להבו. אז בכל אופן, זה היה השיר, זה היה המנגינה, ואתה יודע מה? זה דיבר לאנשים, מתכוון לציבור. זה נקלט. היום זה כמעט שפה שלא נשמעת. תגיד לסמונני, אל תעקור נטוע, אז הוא חושב על הזיתים של הערבים, כן? כלומר, העמדה הזאת של תחושה של הנטיעה והשתרשות וכל זה, ושזה כואב לו שחותכים את זה, לצערנו ב-20 שנה האחרונות, זזו 100 אמה. לא משהו בכלל בכלל לא. אבל הרבה הרבה פחות אפשר להשמיע את זה. בוודאי כשאנחנו. אבל מצד שני, אנא בכוח, גדולת ימינך, תתיר צורה, לפני 30 שנה היית חולם שהשיר הזה ישודר ברדיו בכל הרשתות. ממש לא. היה יותר ציונות ויותר חילוניות. אם יש פחות ציונות ופחות חילוניות. והרבה יותר אנשים פתוחים ליהדות. על כל גבעה גבוהה ותחת כל יצר עני אנשים או לומדים קבלה או משתתפים באיזה חוג או אפילו הולכים לאיזה משהו של ממש יהדות ולא בלבושים כאלה ואחרים. זה לא היה לפני 30 שנה. זה נקודה שבה אפשר לפרוץ. ויש התרחשות, זה לא רק שאפשר, היא כבר קורית. קורים דברים, כאילו יש איזה ענווה שלא הייתה פעם, יש איזה עמידה מול אלוקים שלא הייתה פעם, יש איזה משהו. במקומות האלה אפשר אולי לעשות משהו. איך זה ישפיע על מה שקורה פה? כך שכל מי ש... הנה, אז מועצת ישע בחוכמה, אז אתה סיפור של כל יהודים. אמרו, התייעצו עם אנשים קמפיינרים, כן? עם יועצי פרסום. איך לעשות את השלוגן, את המשפט הזה? סיפור הציוני, הסיפור הישראלי, אף אחד לא מעניין אותו. יהודי. תגיד יהודי. היום זה הרבה יותר חזק. זה ישתנה. נימוד בן גוריון שרצה לבנות עם חדש ישראלי שהיהודי זה שייך לגלות, הוא מקום אחר לגמרי. כולם זה עזו, כן. אבל זה מקום שאפשר להיכנס בו. ובחוכמה לחשוב איפה אתה יכול גם להכניס גם את המאבקים האלה לארץ ישראל, שהם כאילו שייכים לסיפור הישן הקודם. הישן חדש, כן, אבל סיפור... אם זה חלק מהסיפור הציוני, זה כבר לא עובד. כי הציונים מתנערים מהציונות של עצמם, אז ודאי מהציונות של בן החורג, שזה אנחנו. הסיפור היהודי זה הרבה יותר חזק. ו... הסיפור הדתי גם, האמוני, גם זו שפה שאפילו ערבים לדעתי. זאת אומרת, זה קצת אמונה תמימה, אני נאיב, באמת נאיב. אפילו ערבים יכולים לשמוע את השפה הזאת. שפה יהודית ושפה של אמונה, של אלוקים. נתן לנו את הארץ. לא ברמה של שנאה, אבל ברמה של... לא שלכם לא, במובן של תסתלקו מפה, במובן שאנחנו הבעלי בית. האלוקים פתיח את הארץ לבניו של אברהם, יצחק ויעקב וזה. איזשהו קוראים שפה שהם יכולים לשמוע אותה. הרבה יותר משפה אחרת לפחות. טוב, נמד איזה משהו מהעניינים שלנו.